שלום וברכה ובוקר טוב. השבת אנחנו נקרא את פרשת בהר בעזרת השם, אז אני חשבתי שכדאי ללמוד משהו על פרשת בהר. הנה, ברוך השם, יצא לאחרונה חומש עם ליקוד של דברים של הרב קוק לפי סדר הפסוקים, על ידי שני תלמידי חכמים שהם בישיבה של הרב לאוזיני. אז חומש הראייה, אני חושב שזה כדאי לראות מזה כמה דברים. עכשיו, בפרשת בהר, האמת היא שפה נפסו הרבה מאוד מספר שבת הארץ של הרב קוק, שהוא מוקדש לענייני השמיטה וגם מתשובות הלכתיות. אבל יש כמה דברים שממקורות אחרים הייתי רוצה שנראה קצת כמה חידושים של הרב כאן. התורה אומרת, שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור. ואם כן, אסור לזרוע ולזמור, וכל היבול אז יהיה לך ולבהמתך, כן, ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול. דבר מעניין שפה יש שותפות ביבול של הקרקע בין האדם לבהמה, כן? זה מין הרחבת טוב הלב של האדם גם על בעלי החיים. מה?
לצורך עצמו, לא?
לא, אם חיה שווה צריכה, נגיד סתם איזה מישהו, איזה בעל חיים מבחוץ שבא.
בהבטחה, לא רק בהמתך.
כן, מישהו פורץ את הגדר, וכן אתה שומר שהחיות לא ייכנסו, כן, ייכנסו, שיוכלו, שיהיה להם טוב.
יש איסור למנוע חיות להיכנס, כמו לבן אדם?
לא, זה לא איסור, אבל זה נתון, זה מה שיצא. זה מה ש... התוצאה תהיה כזו. שדך לא תזרע, העולם עומד לעלות ממעל למצב עבודת האדמה בצורתה האומללה שתואר כללה יש לה. אמנם עבודת האדמה היא דבר חיובי, כן? נאמר אפילו בגן עדן, והיא נכנסה בגן עדן לעובדה ולשומרה. הבעיה היא הצורה שזה קיבל אחרי החטא. בזה עת הפך, הקושי, קוץ ודרדר תצמיח לך. אז יש ציפייה שעבודת האדמה תחזור להיות קלה, כי כל דבר שהוא תוצאה של חטא לא יכול להיות שיהיה נצחי. כן, הרב קוק אומר, למשל, זה שהבכורות נפסלו מן הכהונה, זה כתוצאה מן החטא. כל דבר שבא מחטא, והחטא הוא דבר מקרי, לא יכול להיות נצחי. לכן עתידים הבכורות לחזור לכהונה. מה עם הכהנים? הרב, כיוון שעלו, לא ירדו, כי מעלים בקודש ואין מורידים. אז יהיה גם כהנים וגם בכור. כן? זה עיקרון אצל הרב, שדבר שהוא קלקול לא יכול להיות נצחי, לכן גם הכללה שיש בעבודת האדמה תיפסק. הזריעה וכל עמלה, הזריעה והניקוש שקדם לקצירה, כל אלה תוצאות של נפילה הן, מעקבות החטא בזיעת אפיך תאכל לחם. יעלה רוח האדם למעלה, כלומר שהחטא יתוקן, ותענה הארץ לעומתו ברכה עליונה, ירעש כלבנון פריו וגלוסקאות ויוכלי מילת מארץ יצמחו. כן, הגמרא אומרת שלעתיד לבוא, אדם יוצא לשדה ומלקט לחמנייה לארוחת בוקר. כן, לוקח מן העץ לחמנייה. בשביל מה? לסבול, לקצור, לטחון, לאפייה.
זה מיקרוגל, מיקרוגל, לא?
כן, אבל זה... מה? זהו, הסגירו את אנג'ל. ואת ברמן.
אבל העבודה משפחת עבוד.
מה? כן, ודאי. זה לא שלא יוצאו לשדה בכלל. ואספת בגנך. אבל אתה יוצא, כן? קצת לפני שאתה הולך ללמוד תורה, אתה עושה את המאמץ ללכת ללקט את הלחמניות מן השדה. זה דומה לזה, זה משהו דומה, רק שבכל זאת מישהו עבד על זה לפני כן.
כן, אבל היום בקומביינים מזגן מזוג.
כן, יש הרבה על סלם יקלן. אגב, צריך לדעת שאלמלא חומרי ההדברה וכל השיטות, צריך לדעת שרוב מה שהאדמה מוציאה זה קוצים. כן, גם היום. רוב מה שהאדמה מוציאה זה קוצים, רק שעל ידי שיטות העבודה החקלאית, הקוצים לא גדלים. אבל זה מתחיל ככה.
גם החיות בר אוכלים את הקוצים וכדומה.
אז יהיה להם קוצים מסודרים, כזה, זה יגיע.
מייחס לתקופה של הגמרא, הכפלנו בערך ב-30 את היכולת של האדמה.
כן? יפה מאוד.
ככה משהו בעצם.
יפה מאוד.
והרוב במאה השנים האחרונות.
צורת החרישה, בזמן הגמרא, המחרשה לא העמיקה הרבה. החל מהמאה התשיעית למדו להשתמש במחרשה שמעמיקה יותר, וזה הכפיל את היבול. מה זה? תקופת שרלמניה. הוא לא אמר שלא. טוב. ועבודת האדם, גם המעשית, תיקח לה תואר עליון יותר. מעין עלייה זו, הוא האור המתגלה בשמיטה. בשמיטה זה שנה אחת שבה אנחנו חיים באופן קצת מלאכותי, אבל מעין המצב של היעדר עמל. בשבת הארץ, שנה של שביטה מכל עבודת הארץ, ודי לאדם בברכת האדמה ממתת השם עליה, וההתחרות האנושית חדלה. התחרות זה התחרות. כן, אנשים מתחרים זה בזה, זה רוצה להתמלא מפרנסתו של חברו. אז אומר, באותה שנה אין יותר תחרות, והלב מתעדן עד כדי הכרת אחוות כל החיים כולם, ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבועתה לאכול. כלומר, כל כך אין תחרות שאפילו אין לך תחרות עם בעלי חיים. אמנם, גם יובל, גם שמיטה, רשמים הם של עולם חדש, שהעולם ההווה איננו מניח לקבוע את כל החותם כולו, אבל מבשרים הם טוב עליון הבא מזריחה של רוחניות יותר עליונה. אבל בין כך וכך, חובת האדם בצורתו המדעית לרומם את עבודת האדמה משפלותה, וזה עושה אור השם במדע האנושי. כן, כמו שציינת שהמדע אפשר לנו גם להתעלות מעל השפלות הזאת.
היום בשמיטה, בגלל שאנחנו עדיין לא הגענו בדיוק למצב, זה הפוך. אתה היום בגלל שבשמיטה לא עושים את כל הדברים האלו, אז מה שעשו זה ממש...
שצריך לעבוד יותר בשמיטה.
לא, היום אם לא עובדים בשמיטה, אז יוצא פי אלף יותר גרוע.
כן, בסדר, אבל נדבר על העניין.
השדה לא נותן הכל חינם, אלא להפך.
הוא לא נותן? באפה מציע.
ממש לא. ולא הגיע, לא התרומם.
כן, בעזרת השם, אנחנו נסביר לו, נסביר לו יפה. כן.
תראות מזושה.
כן.
כן.
אותו דבר גם לגבי ולבהמתך ולחי אשר בארצך, ממקור אחר ברב, במצוות שביעית ולבהמתך ולחי אשר בארצך, קלה לחיה מן השדה לבהמתך מן הבית. כן, כלומר, השימוש ביבול הוא מותר כל זמן שעדיין מצוי לחיה בשדה היבול, אז מה שיש לך בבית, שאתה הבאת הביתה על הבהמות שבבית, מותר בשימוש. ברגע שלא מצוי בשדה, גם לחיות השדה, גם לבהמה שבבית, אסור לתת מיבול השמיטה. היחס של האדם לדאוג בעד החיה, היא רשימה ממצב העתיד. כשלא יהיה לאדם מה לעשות בכוח החסד, כי אם להטיב ליצורים הקטנים ממנו במעלה. כלומר, האדם כבר יגמור לטפל בכל הבעיות של האדם. כבר לא יהיו בני אדם שיהיו זקוקים לחסד. כי יהיה כל כך טוב, שאדם ישאל את עצמו, אז עם מי אני אעשה חסד? טוב, נשאר לך לחתולים. כמו שישנם כמה מצוות שהן מכוונות אלי העתיד הזה, והן יושגו במטרתן על ידי שמירתן שתעשה את הנפשות מוכשרות לאלי הצדקות העליונות. אמנם, חלילה, לעורר את האהבה הרמה הזאת לפני שאתה הראויה. למה? כי אז במקום שאדם ירחם כן, על בני אדם, ירחם על החיות במקום האדם. על כן, כן, גם בתור רושם, אינו ראוי להיות, כי אם להיות בשנה השביעית, שהמחשבות מתנסעות למעלה יותר עליונה, משביתת העסקים החומרים, לפנות אל האידיאלים הגנוזים באור התורה, אבל לא בכל שנה ושנה.
שנה פעם בשבע שנים?
כן, לדאוג לחתול. אלא אם כן החתול נותן לך תועלת, זה משהו אחר. חתולים זה חשוב מאוד, למשל, נגד נחשים. הגמרא אומרת שאם אדם נרדף על ידי נחש, הוא רואה שיש נחש כל הזמן מחפש אותו, אז שילך לישון על מיטה שבארבעת רגליה הוא קושר חתול. ארבעה חתולים, ושישן מתחת לכיפת הירקיה, כדי שהנחש לא יעלה על התקרה ויפול עליו. ואז בטוח יהיה בסדר, כי החתולים יוכלו לו את הנחש.
גם הם אוכלים אותם שהם קטנים, נדותים להם להתרבות.
יש חתולים שגם אוכלים נחשים. הפוך.
יש נחשים שאוכלים חתולים?
אין לך עקרבים, אין לך נחשים כל
המזל. לא, אבל הם אוכלים אותם שהם קטנים, נחשים הם גודלים, אני לוקח להם הרבה זמן.
כן.
לוקח הרבה שנים גם
להמית, הם יכולים להמית.
כן, ראיתי פעם שהלכו לצילום של נחש שאוכל כלב.
היה במקרה כזה פעם.
טוב.
יש הרבה יותר גדול.
טוב, אבל יש, אפשר להתבלבל, אם למשל נחש אכל פיל, זה נראה כמו כובע מבחוץ, זה יכול להתבלבל, אפשר להתבלבל. כן. מה זה? טוב, בואו נמשיך. יש כאן איזה דרשה, לקוח משהו בדרשה של הרב קוק, כשקנו אדמות, גאלו בזמנו של הרב קוק, אחת המלחמות הגדולות הייתה גאולת הקרקע. קרן הקיימת לישראל הייתה קונה אדמות, גם בימינו, אבל פעם, בזמנו של הרב קוק, זה היה המלחמה, כלומר הטריטוריאלית, ההיקף הטריטוריאלי של המדינה נקבע לפי איפה שהיו אדמות בבעלות יהודית. הרב אומר, והארץ לא תימחר לצמיתות. כשאנו חוזרים עכשיו לארצנו, הרי אנו כובשים אותה. לא בחיל ולא בחרב. כן, בזמנו של הרב קוק עדיין אפשר היה לכבוש את הארץ במלחמה. כי אם בדרך של שלום, ואנו משלמים במיטב כספנו, בעד כל שעל אדמה מאדמתנו. לכאורה זה מאוד לא מובן. מה פתאום אתה משלם על משהו שהוא שלך? גזלו ממך. אז למה אתה צריך לשלם?
דוגמה?
הארץ. ארץ ישראל זה שלנו.
אברהם אבינו?
כן, אברהם אבינו. אז למה אתה צריך לשלם? אף על פי שמעולם לא פקעה זכותנו מעל אדמת ארצנו הקדושה, כדברי רבי נחשון גאון ז"ל, שאומר בנוגע לקניין אגב קרקע, שכל יהודי נחשב לבעל קרקע. תן לי שאלה, אם אני רוצה לקנות מטלטלין, יש כמה אופנים לקנות מטלטלין, או על ידי משיכה, או על ידי הגבהה, תנו לפי העניין, אבל גם באגב קרקע. כלומר, שאם אני קונה קרקע, אגב הקרקע אני יכול לקנות מטלטלין, גם אם המטלטלין לא נמצאים באדמה עצמה. אז רב נחשון גאון חידש שלכל יהודי יש ארבע עמוד בארץ ישראל, ולכן כל יהודי יכול לקנות מטלטלין אגב הקרקע שיש לו בארץ ישראל. למרות שהיהודי הזה נמצא בגלות, ובכלל לא ראה את ארץ ישראל, לא יודע איפה האדמה שלו. אבל זה לא נגזל, מה?
ואין לו גרוש על הנשמה.
ואין לו גרוש על הנשמה, לא, אם יש לו גרוש על זה חוויתי. כן, נכון, בסדר. אז שכל יהודי נחשב לבעל קרקע, מכיוון שלכל יהודי יש חלק בארצנו הקדושה.
גם לשבט לוי?
כן, יש הרי באדמות של
מגרשים.
כן, הרי המגרשים, כן. וגם בזמן שהיא גזולה מאיתנו ביד האומות, אין בכוחם להפקיע את זכותנו מעליה. ויכול יהודי לקנות כל קניין, אגב, חלק בקרקע שיש לו באדמת ארצנו. ואומנם, מצד הדין, אף שקרקע אינה נגזלת, הרי היא נכבשת, ויפה כוחו של כיבוש להפקיע את זכות הבעלות הקודמת. למשל, אם גוי כבש ממך את הארץ, אז זה פטור מתרומות ומעשרות, או משמיטה. כן? לכן כל יתר המחירה בנוי על זה, שיש כן כוח ליהודי, לגוי, סליחה, להפקיע את החיוב שלנו במצוות הארץ. אבל הכיבוש אינו קניין בפני עצמו. קניין ראשון הוא רק הקניין בכסף, והוא גם נקרא כיבוש. כלומר, אפשר לכבוש על ידי קניין. כדברי הרמב״ם, שקניין קרקע בארץ ישראל נקרא כיבוש יחיד. אלא שזה כיבוש צודק. כי האומה הוא היחיד המבטר על זכותו, מקבל תמורתה טובת הנאה אחרת. והכיבוש בחרב בא רק למלות את מקומו של קניין כסף, בזמן שאין אפשרות להשתמש בו. אבל בארץ ישראל, שגם קניין כסף אינו תופס בה, ממילא אין גם כוח ביד הכיבוש למלות את מקומו. כי קניין עם ישראל, כלומר, זה שגוי כובש, כיוון שהוא לא יכול לקנות את הקרקע מאיתנו, אז עם אלה גם הכיבוש שלו לא מועיל, כי קניין עם ישראל בנחלת קודשו הוא בטבע המציאות, והוא אחד מארבע קניינים הנצחים שהקדוש ברוך הוא טבע בעולמו. מה הוא מתכוון? כשאני קונה דבר, כשאני שחפץ, אני קונה אותו, הוא עכשיו שלי, אבל הוא לא שלי באמת, כי אני הרי יכול למכור אותו בחזרה. כלומר, השייכות בין הקניין לבין הבעלים היא שייכות מקרית. מה שאין כן, השייכות של ארץ ישראל עם ישראל זה כמו טבע המציאות. אדם לא יכול למכור את עצמו. כן? זה לא שייך. ולפיכך אמרה התורה, והארץ לא תימחר לצמיתות, כי לי הארץ. ואין שום כוח בעולם שיוכל להפקיע אפילו את הקניין שיש ליחיד מישראל באדמת קודשו. על אחת כמה וכמה שאין כל יכולת להפקיע את זכותה של כנסת ישראל כולה מעל נחלת קודשה. אבל... מה?
שלא תספר לקראת את זה יפה.
כן. אבל מכיוון שאנו גוי צדיק שומר אמונים, הכיבוש שלנו הוא במקום שאפשר רק בדרך של שלום על ידי קניין כסף. ברצוננו לקיים מצוות אהבת לרעך כמוך, לא רק לגבי יחידים, כי אם גם לגבי האומות, ושלא תהיה גם לאומות העולם טענה ותינה עלינו. כפי שאמרו חז"ל, ששני מקומות אין לאומות העולם טענה עליהם, לומר שהם גזולים מאיתנו, והם מערת המכפלה וגורן הרבנה, מכיוון ששילמנו את כסף מחירה. וכך אנו זוכים בארצנו בשני הקניינים העצמיים, בקניין הנצחי של ישראל בארץ מכורתו ובקניין כסף, כדברי הירושלמי, שבשני דברים זכו ישראל בארץ ישראל, בשבועתם של אבות ובכיבושם של בנים. כיבוש על ידי קניין ובניין. כלומר, מה שאומר הרב, שאנחנו משתדלים לצאת ידי חובתנו, גם ידי חובת הטענות שיכולות להיות לאומות העולם, לכן אנחנו קונים בכסף. זה גם לא עוזר הרבה, אבל זה...
אני מזכיר שיחה שלי עם אמא מג'יני, אני מזכיר שהיא אמרה לי שהוא הבא ואומר, איך אני מחלק את הארץ? כן. אם קניתם, זה שלכם.
כן, ככה אומר.
אם קניתם, זה שלכם. אבל אם כבשתם, זה לא שלכם.
זה הטענה שברשי.
כן, בדיוק.
ליסטים אתם שכיבשתם.
הוא אמר את זה ככה, אבל זה נתפקלתי עליו, מה?
אפשר להגיד להם, אבל זה שלנו.
כנראה שזה אימם שלמד רשי.
הוא למד את החלק הראשון.
זה הראשון, רק את הראשון.
משהו מעניין שהרבה אדמות שנפלטו דרך הקרן קיימת וזה בעבר, לפני קמת המדינה, הם חוץ מישראל של היום. אומרים שאפילו על
בגינת ישראל של היום.
אני יודע שגם אזור החורם בסוריה. בסוריה יש 110 אלף דונמים שנקנו על ידי משפחת רוטשילד.
ושל מיסים הזה לסוף שנות ה-50.
לא, ועד היום זה שלנו. זה של הקרן הקיימת. זה מעולם לא הופקע.
זה נכסי אויב, כן.
מה?
זה מוחזק שם כנכסי אויב.
כן, כן. באזור החורם שם. כן, כן. יש אדמות שם. טוב, אז מה, אתה רוצה לנות שם משהו?
רגע, תקופת הבנייה שם בינונית.
לא, כי הרמב״ם כותב ששבט לוי נוחל בארצות שכובש מלך המשיח. מה שכובש מלך המשיח, שבט לוי נוחל שם. וזה כתוב בספר יחזקאל, שער לוי אחד.
מה, מי אומר את זה?
הרמב״ם.
איפה? במשנה תורה?
כן, במשנה תורה, בהלכות מלכים. מה שכובש מלך ישראל מחוץ לגבולות של ארץ ישראל,
אז חורן זה מחוץ לגבולות ארץ ישראל.
חורן יש מה לדון.
לא, בתור הגבולות זה השבטים.
כן, אז אומר,
אם נכבוש את מנהטן זה יהיה בשביל לשבת לדין. בסדר, זה כבר ככה היום.
קודם כל מנהטן לך ככה ברור.
אתה יודע שגם בספר אלטנוילן של הרצל, אז הוא מתאר שם איזה סעודה בווינה, ושיש שם אחד שצוחק על הציונים ואומר, אני נשאר פה כי אני אהיה השגריר. כנראה שהבדיחות האלה כבר היו קיימות. עכשיו, יש פה הערה מעניינת לגבי הביטוי גר ותושב. אין לגבי הגויים שיושבים בתוכנו, שמותר להם לשבת בתוכנו, זה בתנאי שהם מקיימים את התנאים של גר ותושב. אז מעניין, מאיפה הביטוי הזה גר ותושב? יש הרבה משמעויות. אבל מעניין, החידוש של הרב כאן, לקוח מעין הים מסכת ביקורים, הוא אומר, גר ותושב וחי עמך. יש עין הים מסכת ביקורים. יש סתם. טוב, גר ותושב וחי עמך. אמרה תורה ביחס לבני נחר הגרים איתנו בארצנו, אנו רק מקפידים על הסרתו מדרך רעה ומזקת, ולהיות איש ישר כחובת בני נוח. כן, ידוע, הוא צריך לקבל על עצמו, שבמצו בני נוח, או אותו מחלוקת רבי מאיר, ויש שם שלוש דעות, מה הוא צריך בדיוק לקבל, אבל באופן עקרוני, אנחנו דורשים ממנו, אל תהיה ברמה. כן. אמנם, אם יש לו אומה וארץ אבות, יכול להיות לו עליהם געגועים וחיבה. ומזה יהיה גר. כלומר, הרב אומר, למה הוא נקרא גר? כי זאת לא המדינה שלו. הוא נגיד בא מ, אני יודע, מאוזבקיסטן. והוא פה גר תושב. אז הוא אבל הוא מרגיש פטריוטיות, הוא מרגיש שייכות לאוזבקיסטן. אז במובן הזה הוא גר פה. כן? אך בכל זאת, תכירו לתושב לעניין קירוב הדעת וחופש וזכויות הראויות לאדם. ולא ייקח אחד לבך להכחיד ממנו את רגשותיו הטבעיות לעמו ולארצו, עד שהיא רק תושב. כי אם גר ותושב וחי עמך. כלומר, לדרוש ממנו להרגיש ישראלי, זה מוגזם. בסך הכל הוא שייך לאומה אחרת, אז הוא צריך להיות פטריוט של האומה שלו.
השאלה
אם זה לא מה הוא יהיה. לא, הוא מקבל על עצמו את העול של עם ישראל, ואת של המצוות בני נוח, וכו' וכו'. כן? לא, הוא מדבר על אדם, תקשיב טוב טוב. הוא אומר, זה אדם שהוא בן לאומה אחרת, שהארץ שלהם נמצאת מחוץ לארץ ישראל. כן, הוא בא, כמו שנקרא, או מאוזבקיסטן, או מפטגוניה, או ממקסיקו.
רגע, שקצת אצל הצ'רקסים.
הצ'רקסים?
קצת עדיין מרגישים קשורים למקום שלהם. הם מדברים על זה, הם מדברים
על קפקז.
והם מרגישים קשורים. זה היחידים בכל הארץ שמרגישים קשורים למקום אחר. אחרים קיבלו חינוך מחדש שכאילו זה המקום שלהם.
כן, זו. אז מה שהרב אומר, אל תכריח אותו להרגיש ישראלי. זה לא יפה לעשות לו את זה. תן לו להרגיש שהוא גר, שהוא שייך לאומה שלו. זה חסד שאתה עושה עמו. להמשיך, שימשיך להתגעגע אל הארץ המקורית שלו. כן, אפשר להגיד לו ויזות וזה, והסכמים עם המדינות שמהם הוא בא. כלומר, זה מעניין ש... מה?
שלא הייתה תחושה גם של אברהם אבינו.
כן, זה למדנו בפרשת חיי שרה, שאברהם אבינו הרגיש שהוא גם גר וגם תושב. גם אנחנו אגב גרים ותושבים, כתוב בתורה. כי גרים ותושבים אתם עמדי. כן? אז זה חוויה כללית של האדם. אבל כאן החידוש של הרב... מה?
בגלל שאנחנו
שייכים
לעולם הבא.
כן, אנחנו גרים מצד הנשמה ותושבים מצד הגוף. כן, אז זה נכון אגב לכולם. כן, לכן כשאברהם אמר גר ותושב אנוכי, הוא הוסיף עמכם, גם אתם כאלה. אבל הם לא קיבלו את זה.
הם מרגישים לגמרי תושבים.
כן, הם הרגישו עם הארץ. ולכן אמרו לו הנשיא אלוהים אתה בתוכנו. כל זה מופיע בדבר תורה של הדף של בית הכנסת של השבת, אז למה לקחת את זה מראש? אבל בכל מקרה, החידוש כאן של הרב הוא מאוד חשוב. אם אתה נותן לו הרגשה של שייכות לארץ, אתה פוגע בו. תן לו להרגיש גר, זה החסד שאתה עושה עם המקום שלו. אגב, יש הרבה יהודים שמרגישים ככה ביחס לגלות שממנה הם באים. כן? אצלנו במרוקו. כן?
ברוסיה.
כן, רוסיה וכל דבר, זה הטעות, כן?
זה הטעות.
זה הטעות. כן, אתה צריך להיות תושב כאן, ולא גר של מקום אחר. כן, מניזו תמיד היה אומר שיש הרבה משפחות שהם זוכים שהם גרים. המבורג גר, זה גר מהמבורג. סטרסבורג גר, זה גר מסטרסבורג וכדומה. כן, כן.
חלק מההסתכלות זה גם דבר עברית. זאת אומרת, נדרש מכל אחד שעולים על הגלות, גם דבר עברית, גם עברית.
דבר עברית זה מצווה. זה מצווה לדבר עברית. זה מצווה, הרמב״ם כותב, מצווה קלה לדבר בלשון הקודש. איפה הוא לקח את זה אגב? זה ספרי מפורש. בספרי כתוב, ודיברת בם, שברגע שהילד מתחיל לדבר, אביו מלמדו שמה ישראל, תורה ציווה לנו ולשון הקודש. אז סימן שזה מצווה, מצווה קלה. אני אספר לכם סיפור בהקשר הזה. הרב מנחם בן יעקב, שמלמד במכון מאיר, אמו הייתה בחורה צעירה בווינה, עכשיו, לפני מלחמת העולם השנייה. הגיע לשם עדה מימון, אחותו של הרב מימון. והיא הייתה מביאה נוער לארץ, היה לה קצת סרטיפיקטים, אבל לא הרבה. והיו שמה הרבה מאוד בנות שרצו לעלות, אבל הם ידעו מראש שאין הרבה סיכויים. אבל היא ידעה עברית. אז עדה מימון נתנה לה סרטיפיקט, וככה היא עלתה לארץ וניצלה מן השואה. אז מה שאומרים, הווה זהיר במצווה קלה, שאין אתה יודע שכרן של מצוות. כן? זאת המצווה קלה, אומר הרמב״ם. אתה יודע שכר של מצוות. טוב, ברוך ה' לעולם. אמן. רבי יוחנן, בן הקשיא.